רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, צופים וצופות. אנחנו נבלה כאן שעה היום, שעה קלה. בחוץ חם מאוד מאוד, ואני שמחה שלקחתם פסק זמן והצטרפתם אלינו. אני רוצה לפתוח היום במשפט, בין אהבה לשנאה יש חבל דק. משפט גדול עם משמעות. איך יכול להיות שאנשים שאוהבים מאוד מאוד אחד את השני, ויש להם קשר נהדר, הופכים לעתים לשונאים הכי גדולים. מאוהבים לאויבים. נראה לי שאין רגשות רחוקים יותר מאהבה ושנאה. כי אחת היא רגש חיובי והשני רגש שלילי, נכון? והשבוע תפס לי את העין מקרה בכותרות העיתונים. העיתונים והכותרות רעשו, רשתות החברתיות לא הפסיקו לכתוב על היחסים בין הזמר בן אל תבורי לפרודתו ואם הבן שלו. ומי שלא שמע וקרא, אז אני אספר כך בקצרה, הם היו זוג מאוהב. האהבה שלהם הייתה פרוסה וגלויה בכל אמצעי התקשורת. הם התחתנו בחתונה מתוקשרת ונולד להם בן. עד כאן סיפור אהבה קלאסי. שני אנשים מפורסמים, מצליחים, אוהבים, ואז השבר. נכנסו לתהליך של פרידה וגירושין. השבוע יצאו ההקלטות של בן אל תבורי מקלל את פרודתו ואת אם הבן שלו. בעקבות כנראה דרישת תשלום למזונות, באמת קללות שאני לא רוצה לחזור עליהן. ואני גם לא רוצה להיכנס לעניין הגירושים, מי צודק ומי לא. יחד עם זאת, אני כן רוצה להתייחס לאנרגיה השלילית, לשנאה, לכללות, לאנרגיה הרעה והלא הגיונית. גם שלו וגם שלה. תראו, אני בטוחה שהוא מצטער על ההקלטות האלה. אני חושבת שגם פרסום ההקלטות, בלי מחשבה שהילד ייחשף להקלטות האלה בעתיד, יגיע היום שהוא ישמע את ההקלטות של אבא שלו מקלל את אמא שלו, אני בטוחה שהוא לא יצטער, שהוא לא יתכוון והוא מצטער על כך. אני בטוחה שגם האמא נפגעה רבות. איזה פגיעה נוראית. נוראית, נוראית. רגע. הנה, לא מבינים מה עובר עליה. וכאן אני... אוקיי. ואני ממשיכה את המסר שלי היום. למה סיפרתי את זה? כי הסיבה שהאהבה ושנאה קשורים אחד לשני, היא כי לשני הרגשות יש אותם מרכיבים. שניהם הם רגשות מאוד חזקים, והם מכוונים לאנשים שיש לנו רגשות אליהם. שאנחנו מרגישים שהם פגעו בנו, יכזבו אותנו, שאנחנו מרגישים שהם לא אוהבים אותנו כמו שמגיע לנו. אין הדדיות בקשר. האכזבה הופכת במהירות לשנאה. מה לעשות? אז ראשית לעצור, ולא להיגרר אחרי תגובה הקיצונית של הצד השני. גם אם נפגעים, גם אם כואב, להבין שבמלחמות יש רק מפסידים. אף פעם אנחנו, אף אחד לא מנצח במלחמה. תגובה גוררת תגובה, במיוחד במלחמות בין קרובים. לנסות לפתור את החילוקי דעות ברוח טובה. ואם צריכים מגשר, אז לפנות ליועץ, מגשר, לכו על זה. זה היה המסר שלי היום אליכם. באמת מסר מהלב. אני נעמי חייקה, אני נומרולוגית, מאמנת אישית, מומחית לגיל השלישי מטעם מכון אדלר, מרצה ובעלת קליניקה פרטית. מספר הטלפון באולפן הוא 03-677-3636. אתם מוזמנים להשאיר הודעות, לשלוח שאלות לרדיו סול אם אתם רוצים, 053-807-1213. והיום, אורחת מיוחדת במינה, אני פותחת לך את המיקרופון, שושי, שושי.
כן.
שלום לך.
וואי, כל מה שאמרת, בסלע.
בסלע.
לגמרי.
מתחברת.
מאוד, מאוד.
אז תודה על החיבור. שושי, תציגי את עצמך.
אז אני שושי, בן הדבה. יש שקוראים את זה בן דובה, יש שקוראים את זה בן דבה, אבל אני שושי בן הדבה, תכלס נולדתי שושנה, אני סטנדאפיסטית, אני מוזיקאית, אני מרצה, מאמנת לעמידה מול קהל, ומשתדלת לעשות רק מה שאני אוהבת.
וואו, איזה פתיחה, וואו, כמו שצריך. אז את באמת שחקנית, קומיקאית, סטנדאפיסטית, יש לך הרבה מאוד כובעים. Mm-hmm. היום אנחנו נשתדל שהמאזינים שלי יכירו אותך.
איזה
כיף. ויכירו את הצדדים הקומיים שלך, וגם את הרציניים קצת. Okay, תהיה לנו תוכנית אש.
איזה כיף.
אז אמרת שקוראים לך שושי, ההורים קראו לך שושנה ואת קיצרת?
שושי נולד כזה מתוך כזה קיצור של שם, באמת, עם השנים. בבית קראו לי שוש, אבל תכלס שושנה, זה על שם סבתי, וזה נתן לי בסיס טוב להתחיל את הסטנדאפ שלי. ככה התחלתי, ולצחוק על השם, ולצחוק על איך זה קרה, ואיך נולד השם. כן, זהו. אז ניסיתי לאורך השנים קצת
לעדן
אותו, שיהיה שושן, שיהיה שושיק, שיהיה שוש. זה לא עוזר, אני נדפקתי, אין מה לעשות.
כן. אז זהו, אז אני לא חושבת שאת נדפקת דווקא. בואי תשמעי מה היה הפן הנומרולוגי של השם שלך.
יאללה.
אז קודם כל, שושנה הוא פרח, נכון? שושנה, אז זה פרח. ואת הפכת את זה לשושי, קיצרת קצת. ותראי מה אומר הפן הנומרולוגי על השם שושי. אנשים דווקא מחוברים לקרקע, יציבים, עקשנים, גם מרדנים, אבל עם זאת, אנשים יציבים ומלאי ביטחון. ביצועיסטית, אוהבת לעבוד גם אם זאת עבודה קשה, את לא פוחדת מעבודה קשה, ואת אוהבת גם לסיים את העבודה שאת מתחילה בצורה הטובה ביותר. את עובדת ביסודיות כדי להשלים את העבודה שלך בצורה טובה. את לא אוהבת שמעיצים בך, את אוהבת לעבוד בקצב שלך. ואת מצפה גם מאנשים שיהיו כמוך. זאת אומרת, אם את כזאת אוהבת את העבודה, לעבוד בצורה כזאת, את מצפה שגם אחרים יאהבו את העבודה כך. את מאוד קשורה ומחוברת למשפחה. עם זאת, רגישה ופגיעה. בנוגע גם למשפחה. אוהבת לשמור עליה.
מאוד, כן.
אז מה את אומרת? וזה מהשם, התאריך לידה, הוא מדבר על משהו אחר, וזה נדבר אחר כך.
וואלה, אוקיי.
שזה מעניין. שזה לוקח אותך, השם לוקח אותך למקום אחר, אבל תאריך הלידה, אני ארמוז, לוקח אותך למקום שאת נמצאת בו היום.
אוקיי.
אוקיי?
אני מאוד מתחברת למה שאמרת. אני עדיין מחפשת את העניין הזה של העבודה.
העבודה, תמצאי את זה בתאריך הלידה.
כן.
השם זה ה-Waze. הוא לוקח אותך בדרך. זאת אומרת, הייעוד נמצא בתאריך הלידה, אבל יחד עם זאת, להגיע לייעוד זה דרך השם.
וואלה.
את מרגישה שאת באמת ככה ביצועיסטית, בחורה שעובדת ביסודיות?
אני יכולה לומר ש... תראי, אני מאוד מונעת מרגש. אני בן אדם שיכול... אולי בגלל שאין לי ממש עבודה דיי ג'וב כזו, העבודה שלי היא ככה קשורה לבמה, אז אני קמה בבוקר וזה מאוד רגשי העשייה שלי. זאת אומרת, בא לי עכשיו לשיר, אז אני כותבת, ובא לי עכשיו, אני יותר במוד של כתיבת סטנדאפ, אז כמובן שזה תלוי בלוז שלי, אם זה מאפשר לי. אבל כשאני עושה משהו, אני חייבת שזה יהיה פרפקט.
פרפקט.
ולפעמים זה מונע ממני להוציא דברים, כי אני קודם מחכה שזה יהיה פרפקט.
אוקיי. אז אני רואה שבאמת השם שלך כן מוביל אותך לאן שאת נמצאת היום. טוב, אז בואו נראה מה הביא אותך לעיסוק בהומור.
וואו. האמת שזה משהו שאיכשהו נגלה לי בילדות, בבית ספר יסודי, אני חושבת שזה אפילו קרה באחת ההפסקות, שמצאתי את עצמי עומדת מול הבנות, ואני חושבת שאולי חיכיתי את המורה, או עשיתי איזשהו משהו שטוטניקי כזה, צוטטתי איזה סרט, אני לא זוכרת מה בדיוק, ופתאום ראיתי את התגובה של כל הילדים צוחקים. ואז התחלתי להרגיש את הכיף הזה, שאתה עומד על הבמה, אתה אומר משהו ויש לזה כזה אפקט. ואז מהר מאוד הפכתי להיות המצחיקולה של הכיתה, וכמובן שטקס סיום כיתה ח' אני הייתי הסטארית, וכבר אז אני חתמתי עם עצמי שזה מה שאני הולכת לעשות, משהו עם הבמה. ועם הזמן גיליתי שמבלי לשים לב, ההומור כל הזמן היה כלי שהשתמשתי בו, מבלי לשים לב, אם זה באירוע חברתי, ואם זה אני הולכת לקנות משהו, אז אני זורקת למוכר איזה בדיחה, או איזשהו משהו כליל כזה, ופה כל פעם את רואה את האפקט, הבן אדם צוחק, פתאום מבן אדם רציני הוא נהיה, ואז גיליתי את הכוח של זה, וראיתי שיש בזה באמת אפשרות לפתוח דלתות אפילו, עד כדי כך.
אז את אומרת שאת הבנת שהצחוק וההומור הוא בעל ערך עבורך. זאת אומרת, כן. את מרגישה, הרגשת שאת את המסמר, הכוכב.
כן, במיוחד כי הייתי תלמידה ממש גרועה. אני עד היום לא יודעת לוח הכפל, אבל פתאום כשכל הזמן אומרים לך, אתה לא טוב, אתה לא טוב, ופתאום אתה מוצא את המשהו הזה שאתה טוב בו, אז נדבקתי לזה. מילדה שקטה ושככה לא נראית ביישנית מהצד, פתאום נפתח בי צד שהוא הפוך לגמרי. ועד היום הצד הזה קיים, ויש בי את השקטה, אנשים לפעמים פוגשים אותי באיזה משהו שלא מכירים אותי, ואז אני אומרת להם, אני סטנדאפיסטית. מה את יושבת שותקת? ספרים בדיחה! הם חושבים שכאילו סטנדאפיסט צריך לדלג, בצהלולים. אבל כן, זה צד כזה שפתאום נגלה, ואתה אומר, אוקיי, אני אדבק לזה.
ומה עשית עם זה? איך פיתחת את זה?
ידעתי, אני תמיד שרתי והופעתי וכתבתי למגירה, וידעתי שאני רוצה להיות שחקנית וזמרת. זה היה ברור לי, והייתה לי התלבטות ללכת לרימון, או ללכת לבית צבי, או ללכת לבית ספר אחר, ואז שמעתי רעיון עם ריטה דווקא, ואז היא אמרה שהיא רצתה ללמוד לשיר, אז היא החליטה שהיא תלך ללמוד משחק, כי שם מקבלים את כל הכלים בעצם לעמוד מול קהל. ואז הגעתי לאורם לוינשטיין, ולמדתי משחק, פגשתי את בעלי, שזה פלוס אדיר.
שם? משחק שם, יחד איתך?
כן, גיליתי אותו, חבוד קטן, תפסתי אותו. ואחרי שסיימנו, זה לקח זמן. אבל איכשהו הפכנו משחקנים שאין להם עבודה, אמרנו, טוב, צריך לעבוד. אז התחלנו לעשות סטנדאפ לילדים דווקא, אז התחיל, בכלל לא דמיינתי שאני אגיע להיות סטנדאפיסטית. ידעתי שאני קומיקאית, ידעתי שאני חזקה, אבל כל עוד נותנים לי טקסט ואני יודעת מה אני הולכת לדבר, ככה לאלתר, שום פנים ואופן. אז הלכתי לתחום הבטוח, הילדים. ובמשך 10 שנים היינו בכלל סטנדאפיסטים לילדים, וזה כל כך כינן בי כל הזמן, שאמרתי לא, אבל אני רוצה יותר, ואיכשהו זה התחיל והתגלגל. החלטתי שאני קופצת למים, עושה סטנדאפ למבוגרים, ותוך כדי זה גם אנשים התחילו לשאול אותי, את מלמדת? יש לי פחד קהל, את מלמדת איך להצחיק? אז גם זה, לקחת הזמן להבין שאני יכולה
גם להעביר את זה הלאה.
להעביר את זה הלאה, לגמרי.
איך זה שני בני משפחה באותו מקצוע?
האמת היא שיש לי מזל שבעלי הוא לא, הוא היום הוא לא מתעסק במשחק, הוא יותר מתעסק בלכתוב לי ולתמוך בי. יש לו פשוט, אני תמיד אומרת שלא יש את הראש ולי יש את היופי, אז זה שילוב כזה מדהים.
זה תמיד מנצח.
כן, אז אנחנו לא שחקנים כאלה עם אגו. אנחנו מאוד קנאים ליחד שלנו וחשוב לנו היחד. כך שזה אף פעם לא יפריע. זה לא... ההפך, יש תמיכה ויש הערכה ויש עזרה.
שילוב.
שילוב לגמרי.
נצא לשיר ונמשיך?
יאללה.
יאללה.
ניסיתי מאוד להילחם ברוחות, לא סיפרתי לך כמה ניתקתי את עצמי מהרוב, אך בתוך המציאות חטפתי ג'ננה. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחה. וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם ולקחת ולא לפחד מהפחד. ניסיתי, ניסיתי לצוף יחסי אהבה, זה משחק מלוכלך קצת. מציפור שוב למדתי לעוף, לנחות בשלווה, לא ליפול על התחת. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחת. וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם, כדי לתת ולקחת. ניסיתי כי הייתי צריך, לא היית במקומי.
מה היית זומרת? תמשיך כי צריך להמשיך, אם אתה אמיתי בשבילי אתה המלך. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אהבה לא נשכחת, וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם לתת ולקחת. צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אהבה לא משכחת, וכל אמיתי לתפילה ברגע מושלם לתת ולקחת. פחד ולא לפחד מהפחד ולא לפחד מהפחד.
שושי, אמרת שהתחלתי מילדים.
כן.
ואחר כך עברת למבוגרים.
נכון.
מה מצחיק אנשים? בוא נתחיל עם ילדים. מה מצחיק ילדים?
וואו, ילדים, הכי מצחיק אותם הומור סלפסטיק כזה, שנופלים, שהם מקבלים מכה, שחוזרים על משהו. זה נורא מצחיק ילדים. חופשי.
כן, אני חושבת שזה מצחיק אותנו עד היום.
כן, גם כולן, כן, גם
בכולנו יש ילדים.
לגמרי.
ומה מצחיק מבוגרים?
זה מורכב, כי כשהחלטתי שאני הולכת להתעסק עם הומור למבוגרים, הבנתי שאני צריכה לצאת לחקור, לראות באמת מה מצחיק, איך הופכים משהו שהוא לא נראה מצחיק למצחיק. אז זה באמת מורכב, למה יש המון דרכים להצחיק, יש המון דברים שהם כביכול נראים לנו לא מצחיקים, אבל מצחיקים, כמו משחק מילים, כמו כשאנחנו מדמים משהו למשהו, זה נורא מצחיק. כמו לצחוק הומור עצמי, גם מאוד מצחיק, כל זה בטעם טוב, אז זה מצחיק אנשים.
שצוחקים עליהם, או שהסטנדאפיסט צוחק על עצמו?
שהוא צוחק על עצמו. שוב, זה צריך להיות מאוד ברמה שלא מרחם על עצמו, אלא באמת צוחק על עצמו בכיף.
רוב הסטנדאפיסטים צוחקים על האישה, על הבעל, על הילדים, על הסבתא, על האימא, נכון? זה מאוד מצחיק אנשים.
כן, על מה שכואב לנו בחיים, תכלס, זה לקחת את מה שכואב לנו בחיים, על מה שמציק לנו, מה שמפריע לנו, מה שאנחנו חווים ביום-יום, ולהיכנס לזה באיזושהי רזולוציה, וגם קצת לנפח. צריך קצת לנפח את הסיטואציה בשביל שהיא באמת תהיה מצחיקה.
מצחיקה. יש הבדל בין להצחיק אנשים בגיל שלישי לאנשים בני 30-40?
לגמרי.
כי מה? מה יש ב...
ההומור משתנה. אני יכולה להגיד לך שאם אני אלך להופעה של אנשים מבוגרים, נגיד באמת 70 פלוס, אז יותר יצחיק אותם דמויות. כי זה היה הומור של פעם.
ספרי לנו בדיחה לגיל שלישי.
למשל, אם אני אבוא בדמות של נגיד סבתא מרוקאית כזו, עם סינר, כמו שחנה לסלו הייתה עושה
כן,
פעם.
כן.
בהם עם המטפחת. ונגיד אני אספר להם איך אני רוצה להדליק את הניסויים של בעלי. אז אני שולחת אותו לשוק, ואומרת לו, לך תחזור עוד שעתיים. ובזמן הזה אני סידרתי את הבית, ספרת להם סיפור, סידרתי את הבית, הדלקתי נרות, הדלקתי קטורות, שפחתי נפט, הדלקתי את כל הבית, שמתי עוגיות, אלה של ההשכרה, איך קוראים לזה, עבדלי, עבדי, עוגיות עבדי. ואפילו ניסיתי לשחזיר את החתונה, תליל הכלולות, אז ניסיתי להיכנס לנעליים של פעם, פחות הלך לי, וחיכיתי, חיכיתי, חיכיתי שיבוא, וכנס יראה אותי, כאילו כמו שדרחתי פעם. ובאמת הוא בא, פתח את הדלת, הסתכל עליי, עשה,
ו?
נשאר ככה עד שהגיע אמבולנס. אז זה דברים שבאמת יצחיקו יותר מבוגרים, זה לא משהו שיעבוד בהומור של קהל של 30-40, זה פחות, היום אנשים רוצים כמה שיותר פשוט, כמה שיותר נקי, כמה שפחות מפתעים וכאלה, הכי קרוב למציאות, ובהכי שנתי, זה מה שעובד היום. לכן ההבדלים הם מאוד, וזה משהו שלקח לי, זאת אומרת, נפלתי וקמתי ונפלתי, וככה זה סטנדאפ, אתה חווה עליות וירידות, והרבה עגבניות,
עד שמבינים, והם מבינים אותך.
שלמד לחוש את הקהל, ובאמת לדעת לנתב.
עכשיו, אני שומעת שאת גם חקיינית, נכון? את מחכה גם דמויות מוכרות?
פעם הייתי עושה את זה, היום אני כבר פחות, אבל יש לי אפשרות, זאת אומרת, אם אני יושבת ליד מישהו, אני יכולה כבר לקלוט את הקול שלו, את הניואנסים, את המימיקה. כן, אז נורא קל לי, אני מאוד חזקה בדמויות בגלל זה, מאוד קל לי לעשות דמויות.
איזה דמויות את אוהבת לחכות?
אני אוהבת אנשים, אפילו יכולה לראות מישהו ולהגיד, או, זה דמות. כאילו, אנשים קשי יום כאלה, אנשים שבאים מהפשוטים.
העם,
כן, העממים. אני אוהבת אנשים שיש להם ככה דמויות שהן מלוכלכות, שהן מתוחכמות בדרך שלהם, מה שנקרא.
אז אני ראיתי אתמול ככה בפייסבוק שלך, שאת עושה ערבים מאוד מיוחדים. ספרי על הערבים האלה.
אני עושה סטנדאפ בהתאמה אישית. זאת אומרת, יש לי את המופע סטנדאפ שלי, שבו אני באמת באה וצוחקת על הזוגיות, על הילדים, על החיתולים, על למה אני לא נראית כמו בר רפאלי וכאלה. אבל משהו כמו 7 שנים, אני בעצם התחלתי עם זה לפני 7 שנים, עם סטנדאפ בהתאמה אישית. עוד לא היה לי אומץ לעשות סטנדאפ שלי. אז
מה זה סטנדאפ בהתאמה אישית?
זה בעצם לכתוב, נגיד אם את חוגגת יום הולדת, אני שולחת איזשהו שאלון תחקיר, אני לומדת אותך, את המשפטים שאת אומרת, את חוויות, זיכרונות וכולי, אני כותבת ממש מופע סטנדאפ על הבן אדם, ואני מגיעה לאירוע ועושה סטנדאפ
זה הפתעה, אני מבינה שזה בדרך כלל מסיבות הפתעה?
יש הרבה, כן, שמזמינים את זה למסיבת הפתעה, אז אני מגיעה בהפתעה ואנשים לא מבינים מה מימו, אז זה נורא נחמד, כמובן שזה משולב בסטנדאפ שלי, ואילתורים, וזה נורא כיף.
זה נשמע, הרמקול, המיקרופון שלי היום עושה בעיות.
הם מגמגם.
כן, הם מגמגם, לא יודעת למה. בוא ננסה.
כן. המיקרופון לא רוצה...
המיקרופון שלך יותר עובד היום.
הנה.
אז ספרי, עוד פעם לא עובד, אז אני אשאל אותך. נצא לשיר וננסה.
נצא לשיר, ננסה לסדר את המיקרופון המזעל כזה, מסעצבן אותנו. ונשמע כאילו משהו בחיבור.
כבר שנים שאני לא דומעת, כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות. כשיש קצת אור בחדר, ועכשיו כשיש אותך, אני פתאום בוכה ומתפללת, מפחדת שתשכח. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי, באור יפה גנוז כמעט. מאפשרת לעמוד. פענגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחר כבוד ותיקח אותי, תיתן לי יד. אתה אחד שמסוגל להתגלות. תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה גנוב כמעט מיליון דורות. ואז אני אהיה כמו שמש לעולם,
שושי.
כן.
עכשיו היה לנו איזושהי תקלה, וככה זה הרי בשידור חי, יש תקלות, יש דברים שקורים.
ככה זה בחיים.
ככה זה בחיים. ובטוח היו לך גם כאלה קטעים שהגעת וזה לא הסתדר, ומשהו ככה התפקשש.
כן.
את זוכרת משהו ככה שצחיק?
התקלת אותי. האמת היא שזה קורה תמיד, זאת אומרת, זה יכול לקרות תמיד. אם זה בהרצאה שפתאום המקרן לא עובד, אם זה בהופעה שפתאום המיקרופון או פתאום הפסקת חשמל, אז זה מה שנקרא זמן לאלתר.
וכאן ההומור, אני חושבת, תמיד?
לגמרי.
תמיד תמיד עובד, נכון?
הוא חייב, כן. אין דרך אחרת לצאת מזה, כי יכול להיות שאנשים מאבדים קשב, יכול להיות שאנשים לא מרוכזים. ההומור תמיד מחזיר את האנשים חזרה.
אוסף אותם, נכון?
אוסף אותם, גורם להם להישאר, והופך את הדברים להרבה יותר כיפים.
אז מה עם בדיחות? אנשים כאילו מבקשים ממנו שתצחיק אותם.
סבבה.
יאללה, איזה בדיחה.
אז ככה, קודם כל אנשים, מי שמאזין, מוזמנים לפייסבוק שלי, שושי בן אדבה, בית נון דלת בית היי, או לאינסטגרם שושי.show, שם אני תמיד מעלה סרטונים, אז אם בא לכם לצחוק, יש גם את שושנה סטנדאפ ביוטיוב, יש כל הזמן סרטונים שמי שבא לו בכיף. עכשיו אני תמיד בהופעות שלי צוחקת על עצמי, על זה שלא נולדתי, בוא נאמר, כרטיס הביקור האידיאלי של אלוהים. אני תמיד מספרת שכשנולדתי, למה קוראים לי שושנה? כי 30 יום אחרי שסבתי שושנה נפטרה, אמא שלי גילתה שהיא בהיריון איתי. עכשיו 30 יום, תעשי חשבון, מה שזה אומר שאבא שלי ניחם את אמא שלי, טוב טוב הוא ניחם אותה. זה לא ניחום, זה ייחום. אני אשכרה יצאתי פרס ניחומים. עכשיו באמת לא היה פשוט לגדול עם המראה הזה. עכשיו מסתכלים, רואים שושנה יפה פורחת, אבל בילדות המראות היו קשים, באמת. מדברת על יער חורש ברגליים, גבות מחוברות, שפם. לא, לא, לא פשוט. ואני כל הזמן בכיתי ואמרתי, למה לא יכולת לתת לי משהו? איזה עיניים ירוקות, איזה גומות חן, איזה... כמו בר רפאלי. בר רפאלי קיבלה את כל החבילה.
כל החבילה.
עכשיו, הפסקתי לפקוט על מר גורלי, ביום שקראתי מאמר רפואי, ואני קוראת מאמרים רפואיים, אל תסתכלי עליי ככה, בעיתון לאישה.
אוקיי, זה מאוד רפואי ומתקדם.
כן. קראתי מאמר אמיתי, שאומר שעיניים בהירות זה טעות של הפיגמנט. זאת אומרת, במונח רפואי זה סוג של פאק.
אוקיי.
פאק שכולנו אינו רוצים, אבל זה סוג של פאק. וגם גומות חן זה שריר קצר, שזה גם סוג של פאק. בקיצור, מה שזה אומר, שבר רפאלי כפרה אליה, סליחה, אבל היא פאק אחד גדול, ואני מושלמת מכף רגל עד ראש.
אני מסכימה איתך.
אז כן.
אז נהדרת שאת. אז בואי תשמעי מכאן הגיע ההומור הזה. ואיך זה מתחבר באמת לתאריך הלידה שלך.
אוקיי.
אז את לא סתם באמת מצחיקה, ויש לך את ההומור הזה. את נולדת ב-30 לנובמבר, נכון? Mm-hmm. 1978. ויום הלידה שלך מצביע על בחורה אינטליגנטית, נבונה, שנונה. זה אנשים שבדרך כלל תסתכלי טוב טוב על המצלמה כאן למעלה. כאן, כאן למעלה. כלילה, זורמת. על כל שאלה יש לך בדרך כלל תשובה, ולכן סטנדאפיסטית זה משהו טוב לך. ורבלית, שובבה, ישירה, שמחה, חברתית, בחורה רב גונית, בעלת יכולת ביטוי בדיבור, בכתיבה, וגם בדמיון. זאת אומרת, יש לך דמיון מאוד מאוד פורה.
העולם שלם יש בדמיון.
זה עצום. מתנסחת בקלות, יצירתית, אוהבת לעמוד במרכז העניינים. זאת אומרת שלא סתם בכיתה ו' עמדת והצחקת את כולם, כי זה אנרגיה שמגיעה איתך.
זה לא סתם אני קרצייה, זה אנרגיה, זה לא
אני. זה לא את, זה האנרגיה הנומרולוגית שלך. כלפי חוץ, את מפגינה שמחה, התלהבות, אופטימיות. יזרקו בדיחות, יתבדחו על עצמם. יחפשו להיות בתנועה, קשה מאוד להושיב אותך. זאת אומרת, אני לא אושיב אותך במשרד שמונה שעות, כי את יכולה, כן, להשתגע.
נובלת.
אבל מה, באמת, אני יכולה גם להוסיף, שיהיה קשה לך לומר לסביבה באמת מה את מרגישה. זאת אומרת שאת יכולה לשחק את המשחק, ולא באמת לומר מה שמבפנים.
זה באחריי.
זה באוכרה איך את מרגישה? אנשים בתאריך שלך מחפשים לעצמם עיסוק שייתן ביטוי ליצירתיות, אומנות וכישרון אישי בכל תחום.
לגמרי.
ועכשיו את יכולה לראות איך זה מתחבר גם ליום הלידה שלך לשם שאת כל זה, את כל היצירתיות וכל השנינות ואת כל התכונות האלה שהביאו אותך להצחיק אנשים ולהיות בקדמת הבמה, איך את משלבת את זה עם עקשנות וביטחון וחיבור לקרקע, כי חושבים מה, הסטנדאפיסטים הם מעופפים אי שם, אבל אצלך זה ממש רגליים על הקרקע, ואת לוקחת את היכולות האלה ומביאה את עצמך לביטוי.
וואו, זה מדהים. אני תמיד חשבתי שאני מעופפת, אבל אין ספק שאני דווקא לוקחת את העקשנות שאמרת, להתעקש בלעשות את מה שטוב לי, את מה שנכון לי, להתעקש להיות בדרך שלי, לא לוותר, כי זה תחום שכל כך קל לוותר, אם זה שחקן, זמר, לא משנה. מאוד קשה, מאוד קל לוותר, להגיד, נכון. אני מרים ידיים.
כי זה תחום לא פשוט,
לא
נכון?
לא פשוט.
זאת אומרת, זה מלחמה על כל כרטיס.
כן, וזה גם מאוד בקלות יכול לשבור לך את הביטחון, שאני עד היום מקבלת פה ושם אודישנים, שאומרים, את לא מספיק, את לא מספיק יפה, את לא מספיק גבוהה, את לא מספיק רזה, את לא מספיק. ונורא קל לקחת ללב.
בכלל, בשנים האחרונות, עם הקורונה וסגירת התרבות והאולמות וכל התעשייה הזאת, עברתם תקופה לא פשוטה.
לא פשוטה, אבל כמו שאמרת, אני לא יכולה, אני חייבת משהו. אז אני לקחתי בעצם את כל, אני ממש לפני הקורונה הייתי בתחילת שני פרויקטים מאוד חשובים. אחד זה להוציא תקליט, והשני זה לקחת את כל הקורסים שתכננתי לעשות לעמידה מול קהל וכולי. לקחת אותם, אין לי קהל עכשיו, אז פשוט העברתי את זה אונליין.
עברת לא אונליין.
אז ככה ניצלתי את המומנטום, והיום תכלס אני מפתחת בית ספר דיגיטלי לגמרי, לעמידה מול קהל, פחד במה, כתיבת הרצאות. אני מרצה באוניברסיטה הפתוחה, בית ספר תקשורת, מלמדת יזמים שיש להם רעיונות טובים ומדהימים במה שהם עושים, אבל לעמוד ולמכור את המוצר שלהם הם לא יודעים. אז שם אני נכנסת, וזה כיף.
נהדר. אז בואי נדבר קצת על עמידה מול קהל. הגיעה אליי שאלה מבחורה שרוצה, איפה השאלה?
שאלי ביתי ונען.
שאלי ביתי ונען. היא מבקשת, נויה, מחר יש לי להעביר מצגת מול המנהל שלי, איך אני יכולה לעשות את זה בצורה אפקטיבית? איזה כלי או עצה את יכולה לתת לנויה?
דבר ראשון, שתדע בדיוק מה המסר שהיא רוצה להגיד. מה השורה התחתונה שאותה היא רוצה שאנשים, שזה יחלחל לאנשים כשהם יוצאים מהחדר והם יחזרו הביתה, שזה מה שישאר להם מה המסר שהיא רוצה להעביר. שהיא תתמקד בזה, אני משערת שאם יש לה מצגת, אז היא יכולה לעזר גם בדברים ויזואליים, שיתמכו במסר. לעשות את זה אפקטיבי, יש פה כמה פרמטרים. זה קודם כל להתכונן טוב-טוב, לשים לה את זה בנקודות. אחד, אם קשה לה לזכור, היא יכולה לשים לה בנקודות. מה היא הולכת להגיד? לחזור על המסר שלה, אחרי שהיא חדדה ויודעת בדיוק מה היא רוצה, לחזור עליו במהלך ההרצאה כמה פעמים, בדרכים שונות, היא לא חייבת להגיד אותו, היא יכולה להראות אותו דרך סיפור, היא יכולה להציג אותו דרך בדיחה, דרך מחקרים, דרך ציטוט, כל פעם שהוא יחלחל בדרך אחרת, וכמובן בסוף להניע אותם לפעולה, שישקיעו בה, שיעקבו אחריה, אז זה מה שאני יכולה...
זה נשמע...
ולבוא באמת, לעוף על עצמה.
מוכנה.
מוכנה עם ביטחון עצמי. כשהרבה אנשים חוששים ופוחדים, ושאני לא אשכח, אם אני מתמקדת במה שאני רוצה להעביר, במסר שלי, אני מפנה את תשומת הלב שלי מהפחד למה שאני רוצה לעשות.
כן.
ואז זה באמת יותר אפקטיבי.
אז עמידה מול קהל, מה שאת מלמדת אנשים, אני שמעתי באיזושהי הרצאה, אני חושבת שהפחד הגדול ביותר של אדם זה פחד במה. זה לעמוד מול קהל, זה אחד הפחדים היותר קשים ומפחידים את האדם, זה נכון?
זה לגמרי נכון, וזה קיים גם אצל אנשים שעוסקים בתחום הבמה, שהם נמנעים מלהופיע, או שהם כל פעם לפני שהם עולים לבמה, צריכים איזה משהו, אם זה רסקיו, או אם זה לא עלינו דברים אחרים לא חוקיים, אבל זה משהו שבהחלט, גם לי, בתחילת הדרך, כמה שאני הייתי מראה ביטחון וכזה, עד היום יש לי פעמים שאני מרגישה את החוסר ביטחון מחלחל, את הפחד הזה, אבל זה לחלוטין קיים, אבל זה משהו שהוא, אני יכולה להגיד, אפקטיבי, לא אמיתי, כי זה משהו שנולד מבית היוצר שנקרא אנחנו. אנחנו לא נולדים עם פחד במה. זה משהו שאנחנו מייצרים דרך איזושהי מקרה שקרה, או משהו שאמרו לנו, או ניסיון לא טוב. אנחנו יצרנו, טוב, אפשר לדבר איזה שעות.
כן, נכון. אני מסכימה איתך. שבוע שעבר הייתה כאן אחת הפסיכולוגיות מוכרות בשוק. הייתה כאן אנבלה שקד, דוקטור אנבלה שקד. והיא דיברה על זה. היא דיברה על מה אנחנו מקבלים כשאנחנו ילדים, ואיך אנחנו חוטפים את הפחדים האלה, וזה מלווה אותנו לאורך כל הדרך.
לגמרי. בגלל זה שאנשים באים ואומרים לי, יש לי פחד במה. לא, אין לך. בוא ננקה את זה.
כן, כן, אני מסכימה איתך. לפי המפה הנומרולוגית שלך, אני רואה שרשום לך, ואני אגיד את זה, 3 ילדים. ואני יודעת שיש לך 2 ילדים, נכון? כמה ילדים יש לך?
2.
אז רק לומר לך, כי אני יכולה לציין בפנייך שהייתה באחת התוכניות ברדיו הקודם ששידרתי, הייתה אצלי בחורה, וכשדיברנו על ילדים, אמרתי לה, תשמעי, רשום לך 4 ילדים. היא אמרה לי, לא, אין סיכוי, אני זהו, סגרתי את הבסטה, ושבוע שעבר היא צלצלה, ואמרה לי, נעמי, יש לי אחד בדרך, אז אני מתקנת אותה. אז
לקנות ערכת הריון בדרך הביתה?
אז תלכי, תראי מה את יכולה לעשות עם העניין. אז רק ככה, לסבר לך את האוזן.
אוקיי.
שנה אישית. את יודעת שלכל אחת ואחד מאיתנו יש שנים אישיות, שמלווים את התקופה שלנו ואת השנה שלנו. זה בקפיצות של 9 שנים, כל 9 שנים אנחנו מתחילים עוד סבב. אז בואי תראי ותשמעי מה השנה שאני בדקתי עלייך. אז את בשנה של יצירת קשרים קשרים על בסיס ההתחלות שעשית שנה שעברה. אני לא יודעת מה עשית שנה שעברה, וכנראה התחלת באיזשהו פרויקט, באיזשהו משהו שחדש לך. אני מקווה מאוד שעשית את זה.
אנחנו מדברים על 21 כאילו?
כן. עשית משהו חדש, משהו שלא עשית, משהו שככה התחלת אותו. על הבסיס הזה, השנה היא שנה של שיתופי פעולה. זה שנה של מאפיינת גם מצבי רוח, שנה רגשית מאוד, שנה שצריך לשים תשומת לב לזוגיות. אני אומרת שזה שנה גם טובה להיכנס להיריון אפרופו.
כמה רמזים.
כן, ושנה עם תשומת לב להורות, לזוגיות ולשיתופי פעולה. שנה כזאת, רגישה.
וואו.
עשית שנה שעברה...
לגמרי.
כן, את התחלת משהו?
התחלתי, כן, אני החלטתי שאני רוצה לגמרי להיות זמרת, אחי, עד הסוף.
אוקיי.
והתחלתי להקליט, והתחלתי לקדם את הדבר הזה, שממש בימים אלו קורם עור וגידים.
וואו.
והחלטתי שאני עושה מופע, השבוע דיברתי על זה, שאני עושה מופע סטנדאפ רוק, שהוא יהיה גם סטנדאפ וגם מוזיקה, שיהיה בו את כל היכולות שלי.
נהדר.
אז
זה בדיוק הזמן.
לעבוד על שיתופי פעולה.
שיתופי פעולה בתחום. חבל שלא הבאת לנו איזה שיר, היינו יכולים, יש לך כבר משהו מוקלט?
זה ממש, ממש בקטע של סקיצות, זה עדיין לא, וזה יצא לרדיו עוד מעט,
אוקיי,
אז אני בהחלט תשתף.
אז תשתפי, ויכול להיות שנזמין אותך שוב.
שאני אבוא עם הגיטרה, כן.
תבוא עם הגיטרה ותשירי כן. כאן, יש כאן ממש אפשרות לשיר בשידור חי.
מהמם.
אז נהדר, נהדר, זה יופי שאת על זה, אני רואה שבלי לדעת האנרגיה שלך לקחה אותך לשם, להתחיל משהו חדש ולשלב את היכולת שלך גם להצחיק וגם לשיר וגם לשחק, אז שפו על כך. חוץ מזה, יש לך עוד חלומות?
וואו, אני חולמנית כזו. אני יכולה להתעורר בבוקר ולהגיד, יש לי רעיון, נפתח חנות לבגדי יד שנייה. כאילו לא קשור לה בכלל.
אוקיי.
יש לי כל כך הרבה פנטזיות כאלה, כמו איזה יזמית. אבל אני משתדלת להיות, כמו שאת אומרת, על הקרקע. כי יש לי נטייה להתעופף. רחוק מדי, אז אני כרגע, תכלס, זה החלום, זה החלום, אני כביכול...
חלום זה השירה עם המשחק השירה ועם הסטנדאפ?
אני רוצה להביע את עצמי, ושנים נלחמתי במי אני, אני סטנדאפיסטית, אני זמרת, אני שחקנית, מה אני, ובסוף אמרתי, די, אני לא מחליטה. עושה גם וגם.
נהדרת. טוב, תראי, אני לא יודעת אם את מבינה, אבל אנחנו ממש ממש לפני סיום. אז תודה. תודה שהקדשת לנו מזמנך. היה לי העונג והכבוד לארח אותך כאן.
גם לי היה מרתק ומדויק.
תודה רבה. ממש עוד שתי דקות. מאזינות ומאזינים, תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם שתמך בי גם היום. תודה לאחד שלי, משה, שמשתדל להגיע ולתמוך כל תוכנית. תודה לכם שהייתם איתנו כאן בתוכנית כלילה לחודש אוגוסט. ולהתראות בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. תודה לכם ולהתראות.
מבין מה אומרות עינייך, הן כבר לא מספרות על מחר. הפנים נעולות, זה קשה בלילות כשאת כאן, אבל לא כמו תמיד. מספרת שטויות רק לי לעצמך, שאצלנו הכל כרגיל. חזרי עוד היום, תגיעי לי שוב ברגש, עוד שנייה זה בינינו נגמר. ממה את מפחדת? זה אני, איך הפכתי לזר? אל תתני לי סתם ללכת, ממה את מפחדת? חושב עלייך, לא מבין מה בינינו עבר. איך סגורות שוב דלתות פנייך, הן כבר לא מגלות לי דבר. וזאת את שאמרת באותו יום שבת, רגשות לא שומרים בכיסים. איך שלחת לי מבט ובשקט לחשת שאיתך זה לכל החיים. הזרי עוד היום, שנייה זה בינינו נגמר. ממה את מפחדת? זה אני, איך הפכתי לזר? אל תתני לי סתם ללכת, ממה את שנייה זה בינינו נגמר. ממה את מפחדת? זה אני, איך הפכתי לזר? תגעי לי שוב ברגש, עוד שנייה זה בינינו נגמר. ממה את מפחדת? זה אני, איך הפכתי לזר? אל תתני לי סתם ללכת, ממה את מפחדת?
אחרי אני שומעת